שלום חברים, השבוע בסייבר עם חברים, אנחנו עם מיי ברוקס קמפלר שמשדרת לנו ממלון בניכר שוב פן. איפה מעכשיו? אוקיי.
עוד לא הייתי בסינגפור.
נו, סינגפור זה נחמד ויפה.
שמגיע מגיע. כן, אז בורד מיטינג ראשון. האמת שכן, בורד מיטינג ראשון של ISE בריבוע, ISE 2, סליחה, ISE 2, bad board member. כן, אז בורד מיטינג ראשון שלנו, שלי, איתם.
אז רגע, יש לי, כבר עשו לך את הקטע הזה של החדשים ששופכים אליהם משהו, עושים משהו?
הם ניסו, אבל הם כאילו שאני פחות תמימה ממה שאני נראית. אני בינתיים מנסה להשיג לנו בקבוק וויסקי של מילק אנד הני, כי מסתבר שכל אחד מביא איזה משהו מגניב לישיבות בורד, ואת זה לא ידעתי. אז יש תחרות מי מביא את השוקולד הכי טוב, וזה אני רוצה לזכות בקטגוריית הוויסקי. אז מצאתי איזה חנות בסינגפור, בוא נראה אם הם יצליחו להביא לי אותה. להביא לי אותו עוד
פעם. ותגיד אליהם, אל תתעסקו עם ישראליות.
בדיוק, שאני אתקשר ישירות לדיסטילרי בעצת, לא יפה.
טוב, אז הפרק הזה יש לנו כמה דברים מאוד מאוד מעניינים לדבר עליהם, כמובן. אושר תיקון לחוק הביומטריה שמעכשיו לא תהיה לכם ברירה, אלא לעשות הכל ביומטרי. אף אחד לא שואל אתכם. יום הסייבר הבינלאומי נחגג ב-30 בנובמבר בעולם. זה היה ממש לפני שבוע, וצריך להגיד איזה משהו קטן על הסיפור הזה, אולי, נכון, מי? צריך להגיד איזה משהו? אושר חוק המסמיך את צהל והשבק לחדור למחשבים נייחים, צריך להגיד, לצורך כיבוי מצלמה. סיכון המדינה על השולחן פה. צרפת הולכת על כל הקופה ודורשת מכל העובדים שלה, של הממשל כמובן, להסיר את כל האפליקציות הצ'אט הזרות. וואי 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 וואי. גוגל משיקה את ג'ימיני, דגם הבינה המלאכותית החזק שלדבריה יכול לעלות אפילו ה-GPT-4. אני רואה פה תחרות וזה עושה לי טוב. ואנחנו נסיים במשהו שצריך להגיד. היה סיפור מאוד מאוד מעניין על יצרן שפשוט כתב קוד עם טיימבוב שמשבית את הרכבת של פולין. אז אנחנו נדבר על זה, נדבר גם מה היה שם ונדבר כמה הם עשו את זה בצורה מעליבה, אני חייב להגיד, מעליבה. אפילו את הדברים האלה.
ולא כל כך בטוח שזה אפילו פלילי.
אנחנו מדברים אם זה פלילי או לא פלילי, שהיה לנו דיון מאוד גדול בקבוצה של סייבר עם חברים, של כולם, ואני חושב שכולם תמימי דעים על מה זה, ואנחנו נדבר עוד מעט על התוצאות. אז מיי ברוקס קמפלר, כיף לארח אותך.
איפה?
את אמרת עכשיו שאת עושה את הבורד פעם הראשונה, ועכשיו עברנו את כל הדברים. יש, אתם בבורד גם מדברים על נושאים של הבטחת מידע, או דברים שקשורים כאילו לאירועים שקורים בעולם? איך זה מתקשר שם?
כן ולא. מה שבעצם המצ'ורטי של הבורד היום נקבע, וזה גם חלק מהסיבה שעברו לתצורה של בחירות לבורד, ויש ועדת איתור וכולי, זה מסתכל על העובדה של לחברי הבורד, יהיה ניסיון ניהולי, יהיה ניסיון עסקי, תהיה הבנה עסקית. כן, כמובן הם חייבים להיות ISE2 members, כלומר הם חייבים להיות מוסמכים, כולנו עם CISSP, חלק מהחבר'ה עם כמה הסמכות. אז מן הסתם אנחנו מדברים על נושאי סייבר, והרצון זה גם להפוך את האסוסיישן לעוד יותר מחובר לשטח. חלק מהטענות שגם לי היו, זה חלק מהסיבה שרצתי לבחירות, נגד ISE, היה העובדה שהוא מגיב מאוד לאט לשינויים בשוק. ודווקא בשנה, שנתיים האחרונות, התחושה היא שהם זזים יותר מהר, זה חלק גם מהסיבות שהצטרפתי, וכרגע אנחנו באמת מנסים לקדם, להסתכל על מה קורה בשוק, להגיב לזה, לייצר לא רק הסמכות, כי הסמכות זה לא חזות הכל, אלא גם טריינינג שחלקם פתוחים בחינם לממברס שלנו, כדי לתת להם עוד value, עוד דברים שהם יכולים לעשות כדי ללמוד וכולי. אני מקווה שאחרי הבורד מיטינג הזה אני אוכל לשתף בעוד דברים
שאנחנו עומדים לפחות. אז רגע, שאלת השאלות של כל מי שיש לו CISSP חייב לשאול. אם את עכשיו בתור בורד ממבר, מקבלת גם נקודות על הדבר הזה, כאילו זה נשמר לך, כאילו, האם יכול להיות שבורד ממבר יאבד עכשיו את ההסמכה שלו?
כן, זה, כאילו... כן. אין סיכוי, ולו רק על ישיבות ההנהלה, שתבינו, כל רבעון זה יומיים מלאים, ויומיים מלאים זה 8 שעות ש... טוב, אף אחד חוץ ממני בבורד לא ישראלי, אוכלים לנו את הראש 8 שעות ביום. אז רק זה... 16 נקודות ברבעון, 4 פעמים ברבעון, לא כולל כל שאר הישיבות שלנו, והשתתפות בסקיורטי קונגרס, ואתמול והיום הייתי כאן בכנס סייבר, אז הסיכוי שבורד ממבר לא יגיע ל-40 נקודות בערך ברבעון הראשון שלו, כבורד ממבר, הוא אופסי. מה שאני לא יודעת, האם אני משלמת על ה-AMF בעצמי או הם?
אוקיי, יש פה שאלה.
אני אבדוק את זה.
יש פה שאלה מעניינת.
מי משלם על זה עכשיו?
טוב, אז רשות האוכלוסין והגירה פרסמה את הנוסח הזה על רקע אירועי הלחימה בנו, בהם אנו נמצאים, לאור העובדה כי רבים מהנעדרים והנרצחים זהו בזכות המידע הביומטרי השמור במאגר, אושר היום בכנסת תיקון לחוק הביומטריה כהוראת שעה. הוראת השעה שתוקפה לשנה קובעת באופן גורף כי כל התושבים שיגישו בקשות לתעודת זהות או לדרכונים ישמרו טביעות האצבעות שלהם במאגר הביומטרי גם ללא מתן הסכמה. במקביל, בתקופה זאת, עד תום תקופת הוראת השעה, לא ניתן יהיה להגיש בקשות למחיקת טביעות אצבעות ממאגר הביומטרי. זהו, דיינו במדינה ביומטרית פאר אקסלנס. כן.
שאני בבקשה. אגיב? אוקיי, אז קודם כל אני לא מאמינה להם שהם מחקו מהמאגר גם לפני זה. אני אגיד לך למה אני לא מאמינה? כי אני מעולם לא נתתי הסכמה לשמור את הטביעת האצבע שלי בדרכון. And yet, זה עבד. בדקתי את זה פעם סתם בשביל הניסוי, כי מישהו אמר לי זה יעבוד לך, ואכן זה עבד. אז לא לגמרי קונה את זה. עכשיו, הבעיה הקשה שלי כל השנים עם הנושא של מאגר הביומטרי ועם ביומטרי בכלל, זה מה אתם שומרים במאגר. אם אתם שומרים את ההש, אין בעיה. אין בעיה, יש לי תעודת זהות ביומטרית באמירויות, יש לי דרכון ביומטרי בריטי, יש לי ויזה לארצות הברית, הכל בסדר. אבל הם לא מגלים
לנו. הם כן גילו
לנו. והם מחזיקים את המידע ביומטרי עצמו, עם זה כבר יש לי בעיה.
הם מחזיקים את המידע המלא. ויותר מזה אני אגיד.
זה מה שהם אומרים, הם אומרים שהם עשו לו אנונימיזציה.
אי אפשר לעשות איזה אנונימיזציה, כי כל הרעיון של מאגר ביומטרי זה שהם צאו אותך. אנונימיזציה לא עובדת בקונסטלציה הזאת. והדבר היותר גרוע זה שהתעודות שלנו גם מכילות פרטים מזהים ביומטריים. זאת אומרת, גם התעודות לא מכילות את ההש, שזה בכלל הזוי הסיפור הזה.
אז היה חבל הזמן. עכשיו, בזמנו אני אמרתי שביום שהכריחו אותי להיכנס למאגר, זה היום שאני אעזוב את הארץ. עכשיו, עזבתי את הארץ קודם, אז כאילו אני לא מאיימת על אף אחד, אבל אני, זה נושא שהוא ממש בוער בי, לא כי יש לי מה להסתיר, וכמו שאמרתי, אין לי שום בעיה, יש לי תעודת זהות אמירתית ביומטרית, יש לי דרכון בריטי ביומטרי, אין שום בעיה, ובאף אחד מהם זה לא מאגר ביומטרי מלא. בעיניי זה אירוע, תראי, הרי זה רק עניין של זמן.
אם אנחנו מסתכלים כרגע, רגע שנייה, אני רוצה להגיד,
יש פה
אירוע שבאים ואומרים שרבים מהנעדרים והנרצחים זהו בזכות המידע הביומטרי ששמרו במאגר. אז אם הם שומרים רק הש, איך היו מזהים אותם בצורה כל כך טובה?
פשוט מאוד, פשוט מאוד. אם הם היו שומרים רק הש, הרי הם הגיעו לזה באיזושהי דרך. לדוגמה, לקחו טביעת אצבע וישבו מול טביעת אצבע. נחש מה, לוקחים טביעת אצבע, מריצים אותה באותו אלגוריתם השינג שהם בחרו להשתמש בו במאגר, ומשווים הש להש. בדיוק כמו match on card. זה אותה טכנולוגיה, לא צריך את המידע באמת עצמו. עכשיו, החשש שלי, שאני אומרת, אני בתוך המי אני חיה, אני יודעת מה הסכנות של מאגר מידע נקודה, בלי שום קשר למה המאגר. בסוף, דינו של כל מאגר, בעיקר מאגר שהוא כל כך אטרקטיבי, בעיקר במדינה שהיא כל כך מותקפת, דינו להיפרץ.
תראי, כשאני הייתי בצבא, כשאני הייתי עכשיו במילואים,
וזה לא משהו שאפשר לשנות.
דרשו מאיתנו לעשות, זה ללכת לעשות, לתת את הדם למאגר ביומטרי, ובעצם ככה להירשם, שאם יקרה חס וחלילה משהו, שיוכלו לזהות חיילים. ככה מזהים חיילים. חיילים צריכים לתת דם, ואז כאילו, זה עובד בצורה אחרת, זה לא כמו רוק, זה עובד בצורה אחרת. גם זה מאגר. זאת אומרת, אני היום כתושב במדינת ישראל, שהיה בצבא, והיה בהרבה מקומות, אני רשום בכל כך הרבה מאגרים, וגם הרבה מאגרים ביומטריים. צריך לקחת בחשבון שמצלמות ברחוב, או מצלמות בכל מקום, זה מאגר ביומטרי לכל דבר ועניין. וצריך לשים על זה לב.
השאלה זה אם יש שם פרטי זיהוי אישיים. וזה גם ש...
המאגר הוא מאגר, דרך אגב, גם לפי הגנת הפרטיות, אם המאגר מוקלט מעבר ל-20-30 יום, זה נחשב מאגר לכל דבר ועניין. צריך להתייחס אליו בתור מאגר. העניין הוא שהעולם התפתח, והעולם השתנה, והיום מצלמות יודעות לזהות כבר בן אדם, לעצמי אותו ברמה של דאטאבייס, והיא לא שומרת את המידע הגולמי מהמצלמה. והדבר הזה יוצר כל מיני דברים שהם שונים ברמת הרגולציה, מה לעשות, איך לעשות, כמה אנחנו צריכים לעשות את זה. והרגולציה מתחילה לרדוף אחרי הפעולות האלה. ואנחנו מדברים על יכולות היום ברמה של מצלמה. זאת אומרת, המצלמה מזהה את האנשים ומדווחת רק לדאטאבייס איזה אנשים עברו. זה הכל. ברמה הזאת. לא שווה כבר להקליט את הוידאו.
זה...
כאילו, רק מטה דאטה, זה הכל.
שזה מטורף. עכשיו, שוב, זה הכל שאלה זה איך שומרים את הדברים. יש, בוא, למה? גוגל פוטוס לא אומר לי אחת לכמה זמן, רוצה למצוא עוד תמונות של, ויודעת לזהות את הילדים שלי, ואותי, ואת הבן זוג שלי, הכל בסדר. השאלה זה אם מדובר על מדינה או על גוף פרטי, השאלה זה האם הוא יעד לתקיפה ולאיזה תקיפה, ודווקא בגלל שזה ישראל, יעד לתקיפה ואנחנו יודעים את זה, לי יש בעיה עם זה, אני באמת לא רואה את הבנפיט בלשמור את כל המידע כמו שהוא, ולא לעשות מידע, לעשות
השינג בצד של אדי רגע?
ממש.
הפרטים הביומטרים שלי כבר נחשפו לכל מי שרוצה אותם. למה לא?
לא אותו דבר. זה לא מאגר.
במאגרים אחרים.
כי זה לא מאגר. כי זה לא מאגר.
הייתי בחול, טסתי לחול, עברתי הרבה מדינות, הכניסו אותי כבר לכל כך הרבה מאגרים. את הגעת לסינגפור עכשיו, את נכנסת לפחות לעשרה, במינימום, 10 מאגרים. אני אומר במינימום, כי אני רוצה להיות נחמד עם הסינגפורים. במינימום 10, זה שם. זה מאגר ביומטרי.
השאלה זה איך הם שומרים.
כמה אפשר לשמור כמויות כאלה של מידע?
עכשיו, הבעיה עם מידע ביומטרי, השינג. למה לשמור את המידע עצמו? למה הם צריכים את טביעת האצבע שלי ולא את ההש שלה? זה אני לא, מה שאני לא מצליחה להבין ברעיון של המאגר הישראלי, זה למה? מה זה נותן לכם שהש לא נותן? באיזה סיטואציה אתם צריכים את טביעת האצבע עצמה? הרי אם יש לכם טביעת אצבע, אלא אם כן זה טביעה חלקית, crime solving, וגם אז זה לא מדויק, אם יש לי את הטביעת אצבע המלאה, או כל מידע ביומטרי אחר, לא משנה, תמונת פנים. אני יכולה עדיין להריץ עליו את אותו מנגנון השינג, לקבל את ההש עצמו, להשוות אותו להש
ככה, ככה עוברת
פורנזיקה משטרתית. למה ריצפת המידע עצמו?
הכל בהשינג זה משמעותית יותר מהר מכל דבר אחר.
ברור. זה גם יותר יעיל, זה גם יותר מהיר, זה גם פחות חשוף. אם מישהו יצליח לחדור למאגר הביומטרי שמבוסס על השינג, מה הוא יקבל? השינג. אז אם הוא יודע את טביעת האצבע שלו, הוא יכול לדעת, הוא יצטרך מה שנקרא להשוות למידע קיים. זה אירוע אחר. לי מאוד קשה עם המאגר, וזה למרות שאני אומרת, my life is an open book, אין לי שום בעיה עם זה, אני גרה במדינה שאני יוצאת מתוך נקודת הנחה, שכל מילה שאני אומרת, מישהו מאזין לה. אין לי בעיה עם זה, זה לא בקטע, אין לי מה להסתיר. אבל לא בא לי שכל דכפין יוכל להגיע לפרטים הביומטריים שלי, שזה דבר שאני לעולם לא אוכל לשנות.
קיבלתי. ועדיין צריך להבין גם מי האיום ייחוס פה של המאגר הזה, אם זה מדינת אויב, או מישהו שפה בישראל רוצה לקחת ולהשתמש בטביעות אצבע האלה כזיוף אידנטיטי של מישהו. בכל אופן, בואו נמשיך לדבר הבא. זה מצחיק, כי היום עם הכי הרבה פריצות ותקיפות לאנשים פרטיים, זה literally Black Friday, שהיה ממש לפני שבועיים. שזה בכלל יוצא 24 בנובמבר. ואז מה שקורה פה, שלאחר שפרצו, גנבו, לקחו, שדדו, עשו את כל הדברים המטורפים, עכשיו נעזור לכם ונדבר על סייבר, כי יש את יום הסייבר הבינלאומי ב-30 בנובמבר, בואו נדבר על סייבר. אני לא יודע מי חשב שזה נכון, זה כאילו זה ציניות ברמות הכי גבוהות שיכולות להיות.
זה בדיוק כמו לשלוח אותך לנהיגה מונעת אחרי שכבר עשית כמה תאונות או עבירות. לפני אחים שלי, לפני, תעצרו אותי לפני שאני עושה את השטויות, אני מסכימה איתך, אבל היה צריך לשים יום בשנה. היה צריך לקבוע תאריך. מי שלא מכיר את האתרים האלה שאנשי שיווק נורא אוהבים, יש אתר שנקרא ימים מיוחדים בשנה, יש את זה גם בעברית וגם באנגלית, יש מיליון אתרים כאלה. כמעט על כל תאריך ביומן, יש יום ה.
על כל תאריך.
יום השוקולד.
כל תאריך.
על כל תאריך, יכול להיות. ולחלקם יש כמה. נגיד, הידעתם שהיום הולדת שלי, שזה 30 ליוני, הוא גם יום האינטרנט הבינלאומי? זה נורא שמח.
אתם ידעתם למשל ש-14 למרץ, שזה היום הולדת של הבן שלי, שזה גם היום הולדת של איינשטיין. זה יום הפאי ויום הסיסמאות
הבינלאומי. בבטא? כן, נכון. וכל שנה אני מתלבטת על מה מהם לכתוב. אגב, מי שתוהה מה נותן לי רעיונות לפוסטים, אז הרבה פעמים זה דברים כאלה, יש לי כזה מיפוי של כל הימים הרלוונטיים, ואני אומרת, כשאני מרגישה חוסר יצירתיות, נגיד 7 לאוקטובר עד עכשיו, אז אני כזה פותחת את זה, ומה קורה השבוע? אוקיי, כזה, יופי. אז זה כבר מספיק.
יום הגבינה השוויצרית שמיוצרת בתאילנד.
תעשה משהו יצירתי איתו. יום הגבינה השוויצרית, תגיד על גבינה השוויצרית, למה סיסמה היא כמו גבינה שוויצרית, תודה שלום. והוא יעשה את זה. הוא לא יעשה את זה טוב, אבל הוא יעשה את זה בטוח. בקיצור, כן, אז שמו את התאריך הזה. אתה יודע מה? אני אישית, דווקא כמי שמתעסקת הרבה בעולמות של האווירנס, אני אומרת תודה. מי שמוכן יום בשנה לדבר על סייבר, והרבה חברות עושות מזה כל מיני פוסטים וזה, האם זה התאריך שהייתי בוחרת? לא. הייתי בוחרת כנראה 30 לאוקטובר. אבל בסדר, אני חיה עם זה.
כן. איך עבר עליך בלק פריידי בקבוצה וכאלה?
האמת שלא, אני חושבת שכולם היו קצת במוד אחר השנה, אז אני לא ראיתי, ראיתי קצת הונאות, אבל המון אנשים גם לא קנו, הרי רוב המחירות הגדולות, בלק פריידי וזה, זה ארצות הברית, אמזון וזה, שכרגע לא שוכרים.
מה שאני ראיתי.
בארץ יש הרבה.
בגלל שאני מאוד מחובר לעולם הקומרס, בגלל העסק של אשתי, ועם הרבה עסקים אחרים, מהרגע שהתחילו לשחרר שבועים, משהו השתחרר לישראלים, והם נהרו לרכוש דברים. והם רכשו הכל. אני אומר הכל, אני חושב שבה, אם אני זוכר נכון, השחרור הראשון היה ביום שישי, אם אני זוכר נכון, ממש בבלק פריידי, שישי, שבת ראשון,
כן.
אנשים הוציאו לא, כמויות לא הגיוניות של כסף. לא הגיוניות של כסף. באתרים ישראלים, באתרים בחול, כאילו הוציאו מלא 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 כסף. כי משהו השתחרר, היה מין בילדאפ מאוד מאוד גדול, עם החטופים, ופתאום יש חטופים, יש שביל של תקווה פה. וזה פשוט פרץ את כל הדברים,
כן.
ונתן הרבה תקווה, ואני חייב להגיד, זה עדיין מרגישים שיש, עדיין יש תקווה לסיפור הזה.
כן, יש תקווה, אני כן רואה, אבל הרבה אנשים, present company included, שמסובבים באיזשהו...
אי אפשר לקחת את זה, אני אומר, אי אפשר לקחת את זה, אבל אנחנו לא יכולים כבני אדם לחיות 24-7 עם עצב שיושב עלינו, אנחנו צריכים את המקומות הקטנים שלנו, את ההפסקות הקטנות שלנו, ואנשים לוקחים, יש כאלה שקונים כרטיסים להצגות, יש כאלה שקונים קורסים דיגיטליים, יש כאלה שקונים דברים באליקספרס, יש כאלה שיוצאים וקונים דברים בסופר או בחנות בגדים, או יש כאלה שבכלל יוצאים לטייל ועושים את זה, שזה הכי בריא בעולם, כן? כל דבר לעשות, אני חושב שאם אנחנו צריכים גם ברמה האישית שלנו להיכנס לאיזשהו מוד כזה, בואו נחזור לאיזושהי רוטינות שאנחנו עושים דברים, פשוט עושים, ומייצרים לעצמנו גם. לא, זה לא קשור.
זה לא כי לא אכפת לנו.
דווקא בגלל שאכפת לנו גם מעצמנו.
שמה, נסעתי אתמול לסיפור.
הדבר הזה בסופו של דבר זה איזשהו סוג של קביעה נפשית.
כן.
שהיא פולשת גם לגוף, זה משהו פיזי. אז צריך גם לתקן את זה, או לפחות לא לתת לזה להישבר לגמרי.
שמה, אז אני הבנתי לפני ממש אולי שבוע, שבוע וחצי, שמאז 7 באוקטובר לא העליתי אף סטורי. עכשיו, האמת גם לא עשינו כלום. גם כשהיינו פה ושם, הלכנו לבריכה, או זה, לא צילמתי, הסתכלתי כאילו במצלמה, באמת לא צילמתי. ואז בצורה נורא מודעת, שבוע שעבר היה איזה אירוע בבית ספר של הילדים, והקטנה שלי הופיעה, ואז עשיתי להם חצי יום כיף וזה, ובמודע העליתי סטורי. ברמת fake it till you make it, עכשיו, אני לא איזה חובבת אינסטגרם גדולה, אבל כשנכנסתי לשדה תעופה השבוע, בכוונה צילמתי והתלבטתי, תעלי, לא תעלי, בסוף אמרתי, תעלי. אבל ראיתי שאפילו זה מצחיק, כי אני באמת לא חיית אינסטגרם רחוק מזה, אבל כן הייתי מעלה בטיסות וזה, פתאום היום אמרתי, אוי רגע, לא העלית שום דבר מהכנס. כאילו רק כשראיתי שמישהו אחר העלה בלינקדין, אמרתי, אז אמרתי, יאללה, תחזרי לזה, תעשי את זה, זה יעשה לך טוב. אתה יודע מה זה עושה לי טוב, ואני רואה תגובות של אנשים שאומרים, איזה כיף לראות שאת נוסעת וזה, וגם אתה ואני דיברנו על זה קצת, ולא כי לא אכפת לי. אני כל היום על וויינט ומאקו, ומסתכלת, ובבוקר, ובערב, ובהפסקות, אבל עדיין צריך לחיות את החיים, ואני חושבת שזה חלק מהחוסן הלאומי שלנו.
וזה נחמד גם לראות שאנשים יוצאים וחוזרים, ויש חיים, זה עוזר גם לאנשים אחרים קצת לצאת מהמקום שהם נמצאים בו. ואנחנו חיים בעולם, עולם הסייבר ועולם בכלל, עולם הטק הישראלי, זה עולם שחי במטוסים. ולראות אנשים במטוסים זה עושה לנו טוב להבין שדברים מתחילים לחזור. ואני חייב להגיד, יש לי המון חברים שנמצאים עכשיו גם בצפון וגם בדרום, שהם במילואים והם מנהלים בחברות ואנשים ותכנתים ואנשים משמעותיים בחברות שהם תקועים, הם שמה, הם שמו את הכל, את כל החיים שלהם בפאוז אמיתי והלכו לעזור למדינה שלנו דווקא בזמן הכי קשה שלה, הכי מטורף שלה. ואני מכבד ונותן להם את מלוא הקרדיט בעולם, אבל גם הם כשאני מדבר איתם, הם אומרים אני שמח, דיברתי ממש היום בבוקר, אני שמח שעדיין דברים קורים וממשיכים. זה שאני פה, זה מה שנקרא, אני רואה את זה בתור תורנות. זה התור שלי עכשיו. אני בא, אני אעשה את התורנות ואני אחזור הביתה. אבל אני רוצה לראות שאתם, שלא הכל תקוע. בדיוק, ממש.
שיש בית לחזור אליו.
אז כן, בואו נקווה שנתחיל לחזור קצת לשגרה. שגרה זה דבר טוב בסופו של דבר. טוב, חוק. חוק חדש. ברוב של 8 חברי כנסת וללא מתנגדים, עברה סופית הצעת חוק שמסמיכה את צה"ל והשב"כ לבצע חדירה, לרכיב במחשב המפעיל מצלמה נייחת לשם סיכול או מניעה של גישה למידע חזותי המופק מהמצלמה, גם ללא ידיעת בעל המחשב. אם יש בו כדי לסכן באופן ממשי את ביטחון המדינה או את הרציפות התפקוד המבצעי של צה"ל, החוק הוצע כהוראת שעה לשישה חודשים מאפשרות להערכה. בוא נשים פה רגע דברים, כי אני קיבלתי קצת שאלות על הסיפור הזה של מה ועכשיו מה יקרה, והם יפרצו לי ויעשו לי וזה. צהל והשבק בעולם הנורמלי לא צריך את האישור של אף אחד כשהוא פורץ במדינות אחרות. אוקיי? זאת אומרת, אם הם צהל או מישהו רוצה לפרוץ עכשיו למדינה אחרת, הוא לא עושה שום דבר נגד החוקים של מדינת ישראל, נהפוך הוא נגד חוקים של מדינה אחרת, וזה לא בעיה שלנו. החוק הזה אושר בשביל כל מה שקשור בתוך המתחם הישראלי, שכולל את ישראל, יהודה ושומרון, וכמובן גם עזה, שכבשנו אותה, לפי החוק הבינלאומי כבשנו אותה, וזה אומר שגם החוקים שלנו, של מדינת ישראל, גם תקפים שם, ברגע שאנחנו תקפנו אותם, כי זה גם החוק שלנו. אז אם אנחנו עכשיו נמצאים ביהודה ושומרון או בעזה ויש שם מצלמות שמצלמות אותנו, את החיילים שלנו, ואנחנו רוצים אותם להוריד, עד עכשיו לא יכלנו לעשות בגלל עניינים חוקיים, שזה הכי מבאס בעולם. אני חייב להגיד, זה הכי מבאס בעולם, שהחוק פועל נגדך דווקא במקומות האלה שיכולים להציל חיים. אז החוק הזה נועד לזה. והוא לא נועד להיכנס לבית בחיפה, שאמור לצפות על איזה גברת כהן שרוצה לעשות איזה משהו, וזה לא משנה, גר בחיפה, בחדרה או בסדרות. זה לא מעניין אף אחד. מעניין דווקא במקומות שיכולים לסכן את החיילים שלנו. זה האירוע פה.
לחלוטין. תראה, אני חושבת שיש כאן, זה המשך של מה שנקרא של האייטם הקודם קודם, שדיברנו על הנושא של המאגר הביומטרי, זה המשך קצת של המדיניות של האיכונים עוד מתקופת הקורונה. בסוף, צהל, המשטרה, השבק, המטרה שלהם לא לבוא אליי הביתה ולסגור לי את המצלמה או להיכנס אל המצלמה או להקן אותי סתם. זה לא סתם, אין להם את הכוח אדם לעשות את זה סתם כי משעמם להם. זאת גם לא המטרה. האם זה יכול להיות מדרון חלקלק? אני בטוחה שלענבר לדוגמה יהיה הרבה מה להוסיף לנו על אייטם כזה בהקשר החוקתי ומה זה אומר ולכמה זמן זה יכול להימשך וכולי. אני אומרת כאזרחית שומרת חוק, זה לא לגמרי מטריד אותי, כמי שחי במדינה שיודעת לאן זה יכול להידרדר, או לא להידרדר, כל אחד עם חיים.
ועדיין אני שמח עולמו, שזה לא חוק קבוע, זה הוראת כן, שעה לשישה חודשים, מטריד. כמובן עם אפשרות להערכה, כי אנחנו לא יודעים מה יקרה מחר, וגם החוק הביומטרי, מה שעשו לתיקון, זה הוראת שנה, לשנה, כי זה קל, בואו נעשה הוראה לשנה, ואחר כך נעריך אם צריך. אגב, יש כמות לא הגיונית של חוקים במדינת ישראל שהם בהוראת שעה, כי אנחנו נמצאים תמיד באיזשהו אירוע חירום, והוראת שעה לאירועי חירום הם משהו מאוד מאוד מקובל במדינת ישראל כבר הרבה מאוד שנים. אנחנו תמיד נמצאים באיזשהו אירוע חירום אחר, ויש לנו תקנות לשעת חירום כל הזמן שמופעלות, וגם את זה צריך להגיד בפרופורציות. תנו לנו קצת את הקרדיט ותורידו את הדברים האלה. דווקא פה קצת בירוקרטיה, תעשה לנו טוב. טוב, ממשלת צרפת דורשת מכל עובדי הממשל, הקבינט, הצבא וכל השאר להסיר את כל האפליקציות צ'אט הזרות. כן, זה כולל את וואטסאפ, סיגנל, טלגרם וכל האחרות. והממשל דורש מכולם לעבור לאפליקציית אולוויד, שמפותחת, איפה? טטטטטטטם, בצרפת. הם טוענים לרצון להשתמש יותר בטכנולוגיה צרפתית ולא זרה, אוקיי? יש לכולם עד יום שישי, השמיני לדצמבר, לעשות את זה. זה טיים לוז, זה לוז מאוד מאוד קצר, זה נותן להם פחות משבוע. אז מה זה אולוויד? הלכתי בדוק. מה זה הדבר הזה שממשלת צרפת שמה את כל מהובה על הדבר הזה? מה שקרה, אנחנו משתמשים בוואטסאפ בקבינט, הם רוצים באולוויד. אז זאת אפליקציה שמבוססת 100% על קוד פתוח. לא דורשת שום פרט מזהה. את אוהבי את זה, מי. כמו טלפון, סים קארד, מייל, שם, כתובת, או השם של האמא לפני הנישואים, היא יכולה לעבוד במחשב סלולרי, במחשב, היא יכולה לעבוד בטאבלט, היא יכולה לעבוד בכל מקום שתרצו. המוזל העסקי שלהם הוא כמו של טלגרם. הרוב המוחלט בחינם, אם תיתנו להם 5 יורו בחודש, תקבלו כמה פיצ'רים נוספים, כמו לבצע שיחות טלפון, כאילו לקבל זה חינם, אבל לבצע, ולחבר כמה מכשירים בו זמנית. זה לא משהו גדול ומשמעותי, אבל אם בא לכם לתרום. יש לנו אפשרויות לחיבור SSO, לחברות, וכל מיני פיצ'רים מיוחדים ומגניבים, קטנים. והכי חשוב, אבטחת מידע. בוא נדבר על אבטחת מידע. אז המערכת הזאת היא כמו טלגרם, עובדת על מערכת אבטחת מידע שהיא עצמה פיתחה, שמבוססת על, כמובן, תזה של פרופסור צרפתי שנקראת SAS Based Authentication, ש-SAS זה קיצור של Short Authenticated Strings, שזה אלגוריתם שפורסם ב-2009, הטסה שלו פורסמה ב-2009, ועברה כמה בדיקות טובות, אני חייב להגיד, בדקו אותם עם כמה כיוונים, ובדקו שזה טוב, ואפילו באופן ציבורי. זה עובד בצורה שכל צד בשיחה מזהה את הצד השני דרך קוד קצר שהוא מקבל במסך, והוא יכול לעשות את הבדיקה הזאת דרך שיחת טלפון, או כל תקשורת אחרת שהיא אוף בין מהאפליקציה. זה זכותכם. אתם יכולים לעשות גם דרך האפליקציה, אבל אפשר לעשות גם דרך כל מקום אחר. שזה בעצם מאפשר לוודא, כמעט ב-100%, או קרוב ל-100%, 99.99, שהצד השני, זה הבן אדם שאתה מדבר איתו. הוא מישהו. כמובן שהאפליקציה היא encrypted end-to-end וכל מה שצריך, ואנחנו נגיד, אני אגיד גם שה-SAS based authentication זה גם משהו שאפל הכניסו ממש לא מזמן ל-iMessenger. כך שאם אתם מחליפים מכשיר במסנג'ר, אתם תקבלו הודעה קטנה שמי שאיתכם בשיחה לא מדבר מאותו טלפון או מאותו, נקרא זה מכשיר, שהתחלתם את השיחה איתו. ולכן מומלץ לכם לעשות וריפיקציה מחדש. והוריפיקציה הזאת זה על בסיס קוד שאתם מקבלים, ואתם אומרים לו, איי, אני קיבלתי קוד כזה וכזה. זה גם מה שאתה רואה? כן. יופי, מצוין. זה הבן אדם. אז זה טכנולוגיה חדשה. אני באופן אישי לא הכרתי את אולוויד. את הכרת את אולוויד?
נחמד.
כן, אז לא, באתר שלהם הם מדברים על כל מיני חיבורים ודברים די טובים, כמו למשל, אם אתם מדברים או עושים משהו, אז כל התקשורות הן ממש ממש מהירות, אין שום דבר שיוצר, כאילו, קטע שלהם זה ממש מהירות עברת מידע. אין להם שום קבוצות מאוד מאוד גדולות, כמו למשל, בוא תכנס לאיזה קבוצה של 50,000 איש או 100,000 איש כמו שיש בטלגרם, זה לא קיים פה. הקבוצות פה הן מאוד מאוד קטנות, אין פה הרבה ספאם, אתה יכול להגדיר בדיוק מי יכול לדבר אליך, מי יכול לעשות את זה. אני חייב להגיד שאם אני רואה דבר כזה ואני אכנס דווקא במקום, בסקופ הזה שלך, מי, אחד הדברים הטובים שיש בעולם ודווקא בישראל אין, זה מסנג'ר של פייסבוק לילדים. אין את זה בישראל. וכשאני מדבר עם חברים טובים שלי מחול, ואומרים לי, כן, בוא נחבר את הילדים שידברו, ואומרים לי, ואני אומר להם, אוקיי, יש להם וואטסאפ, מה המספר טלפון? ומסתכלים, אומרים לי, אנחנו לא שמים להם וואטסאפ. הילדה בת 4, בת 7, בת 8, בת 9, בת 10, אין לה וואטסאפ. למה שיהיה לה וואטסאפ? אוקיי, מה יש לה? יש לה מסנג'ר. אוקיי, אז אני בא, אני רוצה להוריד את המסנג'ר, אי אפשר להוריד מסנג'ר בארץ, אני לא יודע למה, מטה, בבקשה. תאשרו את זה בארץ, אני חושב שזה אחד הדברים הכי מדהימים, שתראו פה כל כך הרבה בעיות, כל כך הרבה בעיות. רגע, אני רוצה לספר למה, שנייה מי, תני לי לספר למה. האפליקציה הזאת היא אפליקציית המסנג'ינג האולטימטיבית לילדים, כי הורים יכולים לשלוט עם מי הילד מדבר, הם יכולים לבחור מילים שאסור להגיד, שאם יגידו אותם, זה יקפוץ להם. אפשר, מי, בוא תמשיכי, יש פה... בואי, אני כבר, אני עוד מעט מאבד פה את
הפוקוס שלי. לא, אני רק רציתי לציין ש... קודם כל אני בעד, אבל סתם מערה לגבי מסנג'ר, יש מסתבר איזה בג, אם יש לכם סמסונג, ויש לכם הודעות שקופצות במסנג'ר, אגב, רותם זה אשמתך, שמישהו פתח צ'אט באיזושהי קהילה, לא נגיד איזה ולא נגיד מי. והצ'אט הזה ממשיך לקפוץ ולקפוץ ולקפוץ אחרי שהאדמינים הסירו אותו וזה, לא, זה לא אשמתך. בקיצור, אני חפרתי את האינטרנט עד שמצאתי, מסתבר שמיום שישי, זה כבר שבוע כמעט, יש לסמסונג בג עם צ'אטים בפייסבוק, זה לא לכולם, זה לא בכל הדגמים, אבל זה לפחות שלושה אנשים שונים דיווחו לי, שלושתם עם סמסונג, שלושתם בדגמים, כל אחד בדגם אחר, אז לפחות שלושה דגמים מושפעו מהדבר הזה. וזה בלתי נסבל, זה כל איזה 10 דקות מקפיץ התראה, הזמינו אותך לצ'אט, הם מנסים להיכנס לצ'אט, אין כזה צ'אט,
אני רוצה להגיד משהו, בוא נעשה רגע קונטקסט על ההתקפה הזאת, הבלתי פרופורציונלית, בכלים לא הגיוניים, שעשית לי, ומגיע לי, אני חייב להגיד, מגיע לי. אז אני אספר רגע על מה מדובר. יש את הקהילה, Think Safe Cyber בפייסבוק, ומתה מאיזשהו, החלטה, אני לא יודע מאיזה החלטה, החליטה שכל קהילה יכול להיות לה גם קהילת צ'אט במסנג'ר, שזה, אני חושב שזה מגניב, זה מגניב למי שמשתמש בזה, סבבה, אין שום בעיה.
זה מעצבן ובלתי נסבל.
קיבלתי הודעה, יש, כאילו, יש אפליקט, יש את ThinkSec Cyber, נא להכניס, בוא תלחץ פה, תגיד לנו רק מה השם שלך. ואני אומר, what is your name? רשמתי רותם, בסדר, סבבה. ואז רציתי לראות, כאילו, על מה מדובר. אני שמת אותי אדמין, אני, כאילו, אני רוצה לראות, כאילו, שזה בסדר. רציתי להגיד לך, תקשיבי, אני בקהילות שאני, סגרנו את הדברים האלה, למה זה פתוח פה? צריך לראות. ואז ראיתי שאין שם כלום. הבעיה שעשיתי את זה באחד בלילה, ובדיוק נרדמתי, ואז שכחתי מזה, שנכנסתי, ואמרתי, טוב, בסדר, יש קהילה, בטח, לא איזה משהו מיוחד. וזה מישהי מצא אותי בקבוצה, ושלחה לי קומנט על הודעה שאני עשיתי לפני איזה חודשיים, ושלחה לי שאני שולח לה הודעות במסנג'ר, ושאני צריך להפסיק. ואני כזה, מה? מה?
כן.
על מה את מדברת? ואני נכנס לפייסבוק, למסנג'ר, סליחה, ואני מסתכל, מה שמקודם הוא היה אומר לי, הנה, יש פה את הקהילה של ThinkSec Safe Cyber, עכשיו לקהילה קוראים רותם. ואני כזה, מה? לא רציתי שיקראו לקהילה רותם, זה לא היה המטרה, מחקתי את זה, וכאילו, מה? כן, פייסבוק...
כן, ואני קיבלתי תקיפות על זה, ושנקרא, אתם לא עונים, אתם לא זה, עכשיו אתה פרסמת את זה באחד בלילה, אני הייתי על המטוס בדרך מאבו דאבי לסינגפור, עכשיו, אני בצורה מכוונת, בגלל שזה טיסת לילה, לא נכנסתי לאינטרנט, כי אמרתי, אם אני אכנס, אני אהיה בפלאפון, ואני לא ישן, אז ישנתי. בקיצור, בבוקר נחתתי בסינגפור למבול של הודעות של אתם לא עונים, ואתם לא זה, ואתם זה, 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 וישר הסרתי את זה.
את לא הסרת את זה.
לא, זה ממשיך להגיע, זה לא חופר, אתם לא מטפלים, אתם לא זה.
היא שלחה לי את הקומנט הזה.
הסרתי את זה.
אני נכנסתי, אמרתי, רגע, זה עדיין פה, מחקתי, ואז ראיתי שזה נמחק לגמרי. כן.
לא, לא, אני מדברת איתך אתמול.
מה?
אתמול זה חזר עוד פעם. אתמול זה שלח מאות התראות לכמה חבר'ה, וזה הבעיה של סמסונג, זה לא, 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 זה אתה, זה פה, אני ראיתי את
זה. זה עדיין רותם? רשום שם רותם?
זה אותו פוסט, וזה לא קשור לא אליך? לא, כתוב רותם הזמין אותך לקהילת בטוחים אונליין, תינקלסטייר, וזה מסבר באג שהתחיל ביום שישי בסמסונג. זה לא קשור לא אליך, לא אליי, לא לקהילה. אני מחקתי את הצ'אט, אני סגרתי את האופציה לפתוח צ'אטים. אבל היינו עוד בצרפת, ואיכשהו עוד הגענו לריב על מסנג'ר.
כן, נכון.
אנחנו בעייתיים נורא, רואה? קשב וריכוז. אגב, אמרתי איך שהופחלתי עם ADHD, זהו, עשיתי את ההבחנה הרשמית. נכון, נכון, כי זה מפתיע. אני בטוחה שכל מי שמאזין לנו מופתע.
ובתור חבר ממש ממש טוב, אני אגיד לך, אל תתחיל לקחת רטלין. אל תרוץ ישר. יש מלא דברים טובים אחרים שאפשר לעשות, ואני מוכן לעשות לך גם איזשהו סשן כזה, לתת לך לפחות כמה כלים טובים, בשמחה.
האמת שכאילו, הרופא כשעשיתי את האבחון וזהו, שאלתי איך אני מתמודדת עם זה וזה, אז סיפרתי לו, אז הוא אומר לי, אוקיי, זה כל הטקטיקות שבעצם עושים אנשים שיש להם ADHD, אז איך הגעת לזה? לא יודעת, רציתי להשיג דברים, אז ידעתי שאם אני לא אשים לעצמי דדליין, זה לא יקרה.
ואני אעשה איזשהו, מה שנקרא,
טקטיקות קטנות שמי שיש לו ADHD יותר.
נשבור פה את הקרח ונגיד, כמעט כל מי שעובר גיל 40 ב-2023 יש לו הפרעת קשב. כאילו, ליטרלי כולם, אוקיי? בודדים מהאוכלוסייה אין להם.
לא, אז האמת שאצלנו זה התחיל... לא, אז האמת שזה 5% מהאוכלוסייה, שבאמת יש להם הבחנה מאובחנת וכולי. אז אני הלכתי בעקבות זה שהבת שלי הובחנה, ואמרתי, טוב, אם היא גם H, כאילו, H לא היה שאלה, אבל אמרתי, אם היא ADHD, אז אני ADHD בבולד ובפונט ממש ממש גדול. אז הלכתי לעשות אבחון, כשחזרתי מהרופא, הודעתי לה שהיא הדביקה אותי ב-ADHD, אמרה לי, מה, וזה תור שתי? אמרתי, סליחה, שירי. מי הובחן ראשון? את. אני לא היה לי שום דבר. לי לא היה כלום. הלכתי להיבדק, יש. עובדה, את הדבקת אותי. That's my story and I'm sticking to it. בקיצור, צרפת. רואה? קשב וריכוז. צרפת. תראה, אני לא סגורה ב-100% על למה. כאילו, האם זה באמת כל כך פטריוטי?
הם מדברים בכלל על פרייבסי ועל יכולת ניהול. ואני חייב להגיד, יש פה משהו בסיפור הזה שמנהלים קבינטים בוואטסאפ. יש פה משהו שמנהלים מדינות בוואטסאפ. זה אירוע. צריך להגיד עליו משהו.
עכשיו, האמת זה ממש אירוע. תקשיב, זה ממש אירוע. גם זה אירוע עם כל הקטעים שקורים לדוגמה סביב הלחימה בארץ. כמות החשבונות שנפרצו וגנבו להם את הקרדנשיאלס, ועכשיו יש גם פיצ'ר יחסית חדש בוואטסאפ, שאתה יכול להחליף מספר טלפון. נגיד שאני עכשיו רוצה להחליף, אני אשאר עם אותו זיהוי שלי בכל הקבוצות וכו', והחלפתי מספר טלפון. עכשיו, אם באמת החלפתי מספר טלפון, אין בעיה. אבל אם מישהו התחזה אליי והחליף למספר טלפון שלו, ואני מנסה להשתלט חזרה, בעיה, כי הקוד נשלח למספר טלפון החדש, כי זה המספר טלפון שמשוח לחשבון. בקיצור, ברור שיש כאן בעיה. אני הראשונה שיגיד שלהשתמש בוואטסאפ לצרכים בטח ובטח פוליטיים, מדיניים, ביטחוניים וכולי, וגם עסקיים. יש כאן בעיה. אני לא... האם צריך להיות כל כך קיצוני כמו בוא נסיר את כל שאר האפליקציות? וואלה, כשאני מדברת עם חברים במדינה אחרת, אני רוצה שיהיה לי את האופציה.
אם את קשורה באיזושהי דרך לממשל, את תצטרכי להוריד. אגב, גם בארצות הברית דרשו מעובדי ממשל...
או להיות עם שני טלפונים.
להוריד את טיק טוק, למשל. אבל פה היה, נקרא לזה, משהו ספציפי. תוריד רק את זה. אל תוריד את הכל, רק את זה. פה הם אומרים להם הכל.
כן. כן, וזה בעיה. כי זה בעיה, כי בסוף אנשים משתמשים בדברים האלה ככלי עבודה. אתה יודע מה, מאז שנבחרתי לבורד, שזה בסך הכל חודש. אתה יודע כמה פניות קיבלתי ממברס שמכירים אותי וראו שנבחרתי עם בעיות ובקשות וכולי. עכשיו, למה מי אני? כולה בורד אוף דירקטור של ה-ISE, באמת, כאילו... ועדיין קיבלתי המון בקשות, חלק, הרוב בלינקדאין, חלק במייל. כל מיני אנשים שמכירים אותי מכל מיני מעגלים שנתקלו בבעיות, חלק אפילו בוואטסאפ. זה חלק מהדרך שלך לתקשר עם העולם. עכשיו, וואלה, אני בחיים לא שמעתי עליה, איך קראת לה? אולווי?
אולוויד.
אולווי? לא יודעת איך קוראים לה. אולוויד. לא שמעתי עליה, לא יודעת אם כאילו הייתי מורידה אותה עכשיו. נגיד, אתמול גיליתי שהבורד משתמשים עכשיו בסיגנל. אז רצתי והורדתי עוד פעם סיגנל ושמתי עליה מספר חדש, מהר בדקתי שזה גם עובד באמירויות, כן, זה עובד באמירויות, כי היה לי טלגרם והיה לי
פרק שני וואטסאפים. דיברנו על סיגנל.
סיגנל לא היה לי סיבה, אוקיי, אז חזרתי לסיגנל.
יש להם אחלה דברים, והם ממש לא טובים בזה.
כן, האמת שהיה לי סיגנל הרבה זמן, פשוט באיזשהו שלב הרגשתי שאני מחוברת לכל העולם כל הזמן בהפסקה, אז הורדתי את חלקם.
נעבור לנושא הבא.
עכשיו, דרדרו
ביום רביעי גוגל הכריזה על ג'ימיני, משפחת דגמי הבינה המלאכותית מולטי מודליטית, שהיא מקווה שתתחרה ב-GPT-4 של OpenAI. המניע של הגרסה בתשלום של ChatGPT כמובן. גוגל טוענת שהגרסה הגדולה ביותר של ג'ימיני עולה על תוצאות העדכניות ביותר מ-30 מתוך 32 המדדים האקדמיים הנפוצים, המשמשים במחקר ופיתוח של המודלים של שפה גדולה, של שפה, מודל שפה גדולה, LLM. זה המשך ל-PALM2, הדגם AI המוקדם יותר שגוגל קיבטה שיתאים ל-GPT-4 ביכולתו, והתאכזבה. ברד עכשיו מספק מענה כחלק ממערכת ג'ימיני באנגלית. באיחוד האירופי ובאנגליה זה כנראה עדיין לא עובד, כי נו, רגולציה וכאלה, אין מה לעשות. כמו ג'ימיני, GPT-4 יכול להתמודד מספר סוגים או מצבים, סליחה, כמו GPT-4, ג'ימיני יכול להתמודד עם מספר סוגים או מצבים של קלט, מה שהופך אותו למולטימודליטי שלו. זה אומר שיכול לאבד טקסט, קוד, תמונות ואפילו אודיו ווידאו, והמטרה היא ליצור סוג של בינה מלאכותית שיכולה לפתור בעיות במדויק, לתת עצות ולענות על שאלות בתחומים שונים, מיומיומי ועד למדעי משמעותי. גוגל אומרת שזה יניע עידן חדש בתחום המחשוב ומקווה לשלב היטב את הטכנולוגיה במוצרים שלה. כמובן שגוגל אומרת שג'ימיני יזמין בשלושה גדלים, ג'ימיני אולטרה למשימות אולטרה מורכבות ביותר, ג'ימיני פרו לתמיכה במגוון רחב של משימות, זה יגיע גם עם פרו מקס למי שרוצה, וג'ימיני ננו למשימות על המכשיר, כמו פיקסל 8 של גוגל סמארטון, הסמארטון שלהם. סביר להניח שכל אחד מהם מופרד במורכבות לפי ספירת הפרמטרים, כמובן, כי הגדול יש לו המון הפרמטרים ויותר קטנים משמעותית פחות, וככה בעצם אפשר לעשות את ההבדלה ביניהם. גוגל גם טוענת שג'ימיני ניתנת להרחבה ויעילה יותר מדגמי הבינה המלאכותית הקודמים שלה, כאשר היא מופעלת על יחידות העיבוד הטנסור, ה-TPU, המותאמות האישיות של גוגל. ולכן גוגל החליטה לא להשתמש בצ'יפים של NVIDIA, אלא להשתמש בצ'יפים משלה, זאת אומרת לפתח משלה, כמו Meta, AMD, טסלה ועוד הרבה מאוד חברות. שזה אומר ששוק החומרה מתחמם שוב, וזה הולך לעשות הרבה מאוד מערבולות בעולם. יש אפילו אומרים שסם אלטמן, הסיידקיק שלו, לפני כמה חודשים שפורסם, זה שהוא הולך לפתוח חברת חומרה, שהולכת לפתח צ'יפים ל-AI. זה עד כדי כך מטורף. אגב, צ'יפים ל-AI זה צ'יפים משמעותית יותר פשוטים, כי הם עושים ממש מעט משימות. אז הרבה חברות יכולות לפתח את זה.
זה, תראה, יש כל מיני, אני ראיתי הרבה דעות על ג'מיני. חלק ראיתי דעות שמאוד ירדו על זה, כי מסתבר שהוא כבר משולב בברד, הלכה למעשה כבר תקופה, אז זה לא בדיוק השקה. יש כל מיני סרטונים של כל מיני משפיענים, אני עוד לא ניסיתי אותו, אז אני לא אומרת שום דבר בעד או נגד, לא יודעת כי לא ניסיתי. אני כן שמחה על כל התפתחות כזאת, אני חושבת שכלי ה-AI, אתה קולט שכאילו עברה שנה מאז ש-ChatGPT נכנס לנו לחיים? אני זוכרת את השיחה הראשונה של, לדעתי בשיחה, פעם ראשונה דיברנו על זה, לדעתי במשדר סוף שנה, לא?
כן, ממש.
נראה לי. אז כאילו אתה קולט, עוד לא עברה שנה, לפני שנה, כן. עוד רוב האנשים, לא היה להם יוזר ב-ChatGPT. אני זוכרת שפתחתי את הצ'אט הראשון, כאילו, ואמרתי, למה אני צריכה את זה? מה אני אעשה עם 30 זה?
30 בנובמבר.
בימים הראשונים של ההשקה, ואחרי יומיים בערך 30... אמרתי, וואו, 30 בנובמבר, שנה ושבוע. אני היום לא יכולה לדמיין את החיים שלי בלי, ממש, ברמה הזאת, אני לא יכולה לדמיין את החיים שלי.
ביום סייבר בינלאומי, ליום סייבר בינלאומי.
זה חוסך לי. ממש, ממש. לא, אבל זה מטורף.
אני יכול להגיד שצ'אט ג'י-פי-טי,
זה באמת
פיתח לי את המוח בצורה שלו.
כל העולם הזה.
שזה מדהים, אהבתי את זה מאוד. כשעובדים איתו הרבה, ואז באים לעשות משהו, המוח שלי כבר פועל, אם היית שואל אותי איזה תשובה היית מקבל, טוב, לא צריך לשאול. ככה. וזה פתח לי הרבה הרבה דברים.
כן. ממש, ופתאום אתה חושב על דברים. כשאתה כותב הרבה פרומפטים, אז פתאום אתה חושב על דברים שלפני זה, אני צריכה הרי להכיל אותו בכפית, אני באה יוצרת כנס, אז אני אומרת לו, תייצר לי לייאאוט למצגת כזו וכזו, זה קהל היעד, זה הקי טייקאווי, זה מה שאני רוצה שהם יבינו בסוף. זה דברים שלא תמיד אתה שואל את עצמך ברגיל. עכשיו, כרגע כשאני באה ועושה משהו, אני רגע, מי קהל היעד? מה אני רוצה שהם יצאו איתו? אני כבר התחלתי לשאול את עצמי את השאלות שאני שואלת, שאני כותבת לצ'אט
ג'י-פי-טי. אני הולך, אני ועומר הולכים לעשות פרק
מדהים.
ענק, גדול ומלא במידע ב-AI וחברים, בדיוק על גוגל דיפ מיינד, ברד וג'ימיני. על כל הקונספט הזה, על מה היה, מה יש ומה הולכים לעשות.
מעולה.
אז מי שרוצה לשמוע, מוזמן לחפש אותנו, AI וחברים, ונמשיך משם. נעבור לנושא האחרון שלנו, מה את אומרת?
אני גם מחכה לזה וגם מצפה לזה.
אני עובד עם מערכות בקרה כבר 20 שנה. ליטרלי השנה חגגתי 20. ראיתי באמת המון דברים בחיי, מדברים סופר מורכבים ועד לסייפיי אמיתי, שישבתי כמה שעות על כיסא, מביט במערכת בעיני עגל, כי הייתי סקרן להבין מה קורה שם. עולם הרכבות הוא עולם מלא רגולציה ישנה, כמו של פעם כזאת שכבר שכחנו שקיימת. הרכבות היו הדרך החדשה להעביר סחורות בעולם. בזכות עולם הרכבות אני נוסע היום ברכב דיזל, כי מנוע הדיזל הראשון הומצא בשביל רכבת בכלל. הסיפור שלנו הוא על מפעיל רכבת בפולין, שיום אחד הרכבת שלו הפסיקה לעבוד בתקלות ממש ממש מוזרות. בין אם רכבות שהיו צריכות להגיע להחזקה, או אפילו רכבות שסיימו החזקה ולא מצליחות לצאת משם בגלל כל מיני תקלות. וצריך להבין שלתקן רכבת זה לא מספיק בעולם הרכבות. צריך להבין איפה הייתה התקלה כדי רק בשביל לוודא שזה לא משהו בטיחותי, ושזה לא יחזור על עצמו. הסקרנות של המפעיל הביאה אותו להביא חברת סייבר לעשות reverse engineering לתוכנה של הרכבת, שזה לקח כמעט שנה. ופה התגלו כמה דברים מאוד מאוד מעניינים, מה שנקרא, הורמנו את השטיח וראינו את כל השחלה. לאחר כמה חודשים של עבודה נמצאו כמה התניות בתוכנה שנראו ממש מוזרות. אם הרכבת נמצאת במיקומים GPS'ים כאלה וכאלה, היא תפסיק לעבוד. ממש תהיה תקלה של מדחס, תקלה של משהו, זה מטורף. כשנכנסו לבדוק מה זה המיקומים האלה, הם מצאו שזה גיאופנסים של מוסכים של מתחרים של היצרן, או אפילו מוסך של החברה שעצמה, שמפעילה את הרכבת. היצרן עצמו זה ניוואג, זה החברת רכבות, וזה אומר שאם הרכבת עומדת באחד המוסכים האלה יותר מ-10 ימים, הרכבת תהיה מושבתת תוכנתית. זאת אומרת, התוכנה תגיד, יש תקלה במנוע, יש תקלה בזה, וזה פשוט לא יעבוד. עוד נמצא התניה שעובדת בצורה הזאת, ואני חייב להגיד את זה. אם היום הוא שווה או גדול מ-21, ואם החודש שווה או גדול מנובמבר, אוקיי? זאת אומרת 11, ואם השנה שווה או גדולה מ-2021, הרכבת תיתן תקלת מדחס ותפסיק לעבוד. זאת אומרת, מדחס בעולם של רכבות בדיזל זה סופר קריטי, אוקיי? עכשיו, הרכבת הייתה בדיוק באותו זמן בתחזוקה, בתאריך הזה, 21 בנובמבר 21. אז התנאיה הזאת היא לא עבדה. היא הייתה תקועה שם. אבל אז הרכבת השתחררה משם בינואר, ב-16 בינואר. והתחילה לעבוד, והתנאיה הפסיקה לעבוד, כי לא היה חודש נובמבר, ולא היה את היום. ואז הגיע ה-22 בנובמבר 2022, והרכבת הודיעה, יש לי תקלת מדחס. זה, אני חושב, היה הדבר שהכריע את הסיפור הזה, שגרם בעצם לאותה חברה להתחיל לחפש, וצריך להגיד משהו, זה היה כאילו, אם אתה רוצה לעשות כבר טיימבום, תעשה אותו כמו שצריך. כאילו, כמו שצריך. זה פשוט כל כך גרוע, תוכנתית, לעשות את זה. תכנת לומד בימים הראשונים שלו איך לעשות התניות בצורה הנכונה. אחר כך, כבר מצאו כל מיני ממירי תקשורת למיניהם, שהיו בעצם מודם סלולרי ששלח כל מיני הגדרות נעילות שהיו ברכבת ליצרן בשביל לראות איפה הוא עומד ואיפה הוא נמצא. וצריך להגיד שזה לא משהו מיוחד לפולין, עולם הרכבות, ובאופן אישי, עולם הבקרה, יש המון קומבינות כאלה, שאפילו בארץ, אני במו עיניי ראיתי התניות מבוססות זמן, או כל מיני דברים אחרים, שהיצרן ירוויח עוד כמה שקלים. עכשיו צריך להגיד שאת כל התקלות המוזרות האלה, ברוב המקרים היה אפשר לפתור על ידי לחיצות בסדר מסוים, על הפאנלים, על הרכבת. זאת אומרת, אני שולח עכשיו טכנאי, מחייב באלפי דולרים, זה הוא עושה 1,000,001 בדיקות, בסוף הוא עושה טי-טי-טי-טי-טי-טי-טה, או פופ-פופ-פופ-פופ, וזהו, זה ישתחרר, סל לשלום, מפתחות בפנים. כן, ככה.
וזה עובד.
ואני חייב להגיד עוד משהו, הדבר הזה, זה לא פלילי. אין פה שום דבר פלילי. החברה לא פרצה לשום דבר.
בוא נסיים.
החברה לא עשתה שום דבר פלילי.
זה לא היה פריצה.
מה שקרה פה זה שחברה שסגרה חוזה עם חברה אחרת על כל מיני דברים, ובדרך כלל חוזה יכול להיות כתוב, מתחיל עם כתוב, ואחר כך החוזה מתחיל להיות ורבל, מה שנקרא שבעל פה, כי ביקשת ממני פה, ביקשת ממני שם, עשיתי שינוי פה, עשיתי שינוי שם, אז החוזה הוא נהיה הייבריד של כתוב וורבלי, ובעצם הדבר הזה בא ואומר, אם אני כתבתי בחוזה, או אם אני אמרתי לך ורבלית, שאתה לא יכול לתקן עכשיו בשום יצרן אחר, אני פה בסך הכל שמתי קוד שמבדה את זה, בשבילי, לא בשבילך. אז יש פה כל מיני דברים שאפשר להגיד, אבל זה לא פלילי, אף אחד לא ייכנס לכלא, אין פה משטרה מעורבת, יש פה רק בית משפט שיכול להיות מעורב.
זה קשר, אבל מסריח.
זה מסריח בצורה מגעילה ביותר, שאני באופן אישי, אני חייב להגיד שאני באופן אישי מצאתי כמה חברות שעשו את הדברים האלה, ומצאתי את הטיימבום שלהם, והצגתי את זה לחברות, והחברות גם לא תמיד באו ואמרו, וואו, הם עשו את זה, איזה סרט. כן, די שיערנו שזה הולך להיות לכיוון הזה. לא כולם היו בהלם מהדברים האלה.
זה, תראה, זה עצוב קצת, אבל זה סוג של חוזה דרקוני שעוקפים אותו. ככה אני מבטיחה שבאמת לא...
אתה בחוזה לא ביקשת ממני שאני לא אעשה את זה.
זה משהו שהוא לא בהגדרות החוזה. שוב. אוקיי, גם לא ביקשתי, טוב, אוקיי. תראה, זה קצת מזכיר לי, זה מזכיר לי את השיחה שהייתה לנו לפני כמה שבועות על אותה קבוצת תקיפה שדיווחה ל-SEC בארצות הברית. זה ממש הזכיר לי את זה. או שתשלם לנו, או שתשלם לרגולטור שלך, אבל למי שאתה הולך לשלם.
כן.
זה קצת כזה. זה, כן, זה קצת כזה. למי אתה מעדיף לשלם, לרגולטור או לקבוצת תקיפה? גם הרגולטור אולי ילך וינשין עליכם.
תחשבו כמה חברות רכבת חושבות לעצמם, אולי זה גם אצלי, אולי גם לי יש משהו, ואז באה השאלה האמיתית, האם הם יבדקו? ואני יכול לתת לכם את התשובה הוודאית. התשובה הוודאית היא, לא. הם לא יבדקו. הם לא ייגעו בכלל בתוכנה ובדברים האלה. מה שהם יעשו, הם בסך הכל ישנו קצת את החוזים שלהם בשביל לוודא שלא יהיה את הדברים האלה. אף חברת רכבות לא תיכנס ובאמת תעשה משהו משמעותי. כמו החברה בפולין, שאני חייב להגיד, זה נשמע כמו, היא הייתה קורבן ליצרן ממש אכזר, שעשה דברים באמת לא יפים. כאילו, בדרך כלל עושים את זה בטקט, או באיזושהי צורה יפה. טוב, תראה לי שהגענו לסוף התוכנית, מי, ואנחנו נאחל לך פגישות בורד מעניינות.
כן, היה... נהניתי. כן, גם אני, ושמע, אני עדיין בסיפור הזה, אני
עוד לא קצת את מה אני חושבת.
אני מעכלת את המחשבות, אני מעכלת את המחשבות שלי עד כמה הסירחון הגיוני או לא הגיוני.
אז
נחשוב על זה עוד.
נכון, היה נורא נחמד, ממש נהניתי.
היה נורא כיף.
וגם להקליט בחדר מלון כמו שאת רואה זה אפשרי, אפשר לעשות גם דברים כאלה. גם אני אפילו הקלטתי כמה פרקים בחדר מלון, זה לא היה הכי גרוע שיכול להיות, אבל הצלחנו להתמודד עם זה. ויאללה, אנחנו בכל אופן נתראה בפרק הבא של סייבר עם חברים בשבוע הבא. ועד אז, יאללה ביי!
But then you made me feel blue when you ran away with somebody new.